מזכיר את זה, קראנו את זה בפרקים הקודמים, אבל ראינו את זה מקודם. ויבן ירבעם, את שכם בעל אפרים, וישב בא לפס, עוד בפרק י"ב פסוק כ"ט. ויבן ירבעם את שכם בעל אפרים, וישב בא ויצא משם ויבן את פנואל. אז ירבעם מתחיל בשכם, יוצא ממנה, בונה את פנואל, כמובן שהפשט הוא שהוא עובר בירה. מחליף את הבירה שלו משכם לפנואל, ובסופו של דבר, אחרי ראינו את הסיפור, יש את הסיפור עם רבעם, עם ירבעם על המזבח ובדל וכו', הסיפור עם אשת ירבעם הוא כבר מתרחש בתרצה. אז אנחנו יכולים לדבר על שלוש ערים שירבעם נמצא בהם. סך הכל כל תקופת ירבעם 22 שנה. 22 שנה שהן מתחלקות על שלוש ערי בירה. מתחיל בשכם, עובר לפנואל ועובר לתרצה. אנחנו מכירים שמלכים עוברים, על מה הם מביא את ירבעם לשלושת הערים האלה, ובשביל זה אנחנו קצת קראנו קדימה, אז אני קורא קצת קדימה, ותוך כדי זה נעשה גם את הסיכום של רחבעם ואת סיפור מסע שישה, כשמוזכר פה בפסוק כ"ה. אני אהיה פרק י"ד, פסוק כ"א. ורחבעם בן שלמה מלך ביהודה בן 41 שנה רחבעם בן מולכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלים העיר אשר בחר אדוני לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל בשם עמו נעמה העמונית. ההדגשה הזאת העיר אשר בחר לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל היא הדגשה שדורשת הסבר. מה העניין? גם דיברנו על זה שהוא נולד לשלמה עוד לפני ששלמה עולה למלוא. ככה משהו זה שהוא בן 41 שנה במולכו. ויעש יהודה הרע בעיני אדוני, ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם וחטאותם אשר חטאו. ויבנו גם הם עליהם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, וגם קדש היה בארץ, עשו ככל תועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. חטאים חמורים, לא מדובר פה על ממלכת ישראל, מדובר פה על ממלכת יהודה. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישת מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. ואז המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת, והפקיד על יד שרי הארצים השומרים פתח בית המלך, ויהי מידי בוא המלך בית אדוני יישאום ארצים וישיבום את תא ארצים. פה מוזכר מסע שישה, מוזכר בארבעה פסוקים בסך הכל בספר מלכים. מתוך הארבעה הפסוקים האלה שניים מתמקדים במגיני הנחושת, כן, אם בכלל אם זה קשור למסע שישה, אולי זה רק תוצאה, כן, של מה שקורה אחר כך, כן, התוצאה ממסע שישה, כי מסע שישה מוזכר פה בשני פסוקים, רק לסבר את האוזן, אנחנו יודעים מבחינת ההיסטוריה, זה מסע שאנחנו מכירים מן ההיסטוריה, היה בשנת 1925 מינוס, כן, מינוס 1925, מסע גדול מבחינת זה, זה נגיד שהייתי מתאר את ההיסטוריה של מדינת ישראל, בלי לתאר את מלחמת ששת הימים, נגיד. כן, מדובר פה על מסע שמשפיע, אולי לא הייתי אומר עולמית, אבל לפחות מבחינה אזורית, הוא ודאי משפיע מאוד, ובתנ"ך הוא תופס שני פסוקים, אולי ארבעה, כן, אם אנחנו זה, ואם הוא היה בשנה החמישית למלך רחבעם, אז מה קרה בממלכת ישראל באותה תקופה? אנחנו בכלל לא יודעים. האם היו לזה השלכות על ירבעם? קראנו מקודם סיכום של דברי ירבעם, יתר דברי ירבעם, ואשר מלך, לימים אשר מלך ירבעם, אף מילה על מסע שישה בסיפורו של ירבעם. ו...
למה יש לזה השלכה
על המסע הזה? לא, הוא מוזכר כאן, למה יש לו השלכה? אני כן אסביר. אני אסביר, אני חושב שיש לזה השלכה. תכף נעשה. ויתר דבר, ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים, סליחה, ויתר דילגתי. ויתר דברי רחבעם כל שעשה, לא הם הכתובים על ספר דברי הימים מלכי יהודה, כנראה שהמלחמה הזאת היא משהו מאוד חשוב. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים, וישכב, אז כן, גם את זה צריך להבין, מה זה מלחמה הייתה, הרי ראינו שהמלחמה נמנעה, אז הייתה מלחמה קרה, אולי היו מלחמות קטנות. וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבל עם אבותיו בעיר דוד בשם עמו נעמה העמונית, זה מודגש כבר פעם שנייה, וימלוך אביהם ובנו תחתיו. עד כאן הסיפור הזה, סיפור, מסע שישה, ארבעה פסוקים. לכאורה לא התייחסות גדולה, אנחנו אגב יודעים שיש, היו עוד קרבות מאוד גדולים שלא נזכרים בתנ״ך, וזה כבר אומר לנו את שקריאת כיוון למה התנ״ך מזכיר, התנ״ך לא מזכיר את מה שהיה, אלא מזכיר את מה שהוא רוצה ומה שחשוב לו. וכאן זה מאוד בולט. למה זה מאוד בולט? כי אנחנו מההיסטוריה מכירים את מסע שישה. כבר מה זה פעם קודמת, אני אחזור בקצרה מה אמרנו. מסע שישה מבחינה היסטורית, אז דבר ראשון, מי היה שישה? ולמה הוא עולה על ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, אם יש ברית בין שלמה לפרעה? אז השושלות במצרים, המלכות במצרים מחולקת לפי שושלות. כלומר, כמו ממלכת, מאוד דומה לממלכת ישראל. ממלכת יהודה תמיד יש את בית דוד, אבל במצרים הקדומה יש שושלות. כלומר, יש שושלת של רצף של שניים, שלושה מלכים שהם אבא, בן ואב, ובדל ואז הם מתחלפים, עולה שושלת אחרת. לפעמים זה בגלל שאין בן, ואז עולה מלך אחר. לפעמים זה קשרי חיתון, כן? עולה החתן, ואז מתחילה שושלת חדשה. לפעמים תוצאה של מרידה, אבל בעיקרון אנחנו סופרים את זה רק שושלות. קל מאוד לספור את השושלות, כי ככה הן מתועדות בכתובות שנמצאו במצרים. המצרים תיעדו את זה די טוב. האם הן מתועדות בדיוק? לא בוודאות. יש הרבה חוקים שטוענים שגם רואים לפעמים מחיקות בבענלים המצריים, בכתובות קיר המצריות. הרבה פעמים מלכים שכתבו את ההיסטוריה, כלומר, לא בטוח שמלך שמלך 50 שנה, אלא יכול להיות שיותר שהוא כתב שהוא מלך 50 שנה, אבל לא בטוח שזה מה שקרה, כלומר שהוא רוצה לחשב והמלכים המצרים מאוד תיעדו את מה שהם עשו, תיעדו גם את השלטון שלהם, גם את ההורים שלהם, וגם את המלחמות שלהם, שזה מאוד עזר לנו בסיפור הזה. והם גם שכתבו את ההיסטוריה, זה בוודאות. כלומר, לפעמים מחקו דברים, ממש רואים מחיקות וכו', ותיקונים שהם עשו, שינו אצל המלכים הקודמים, כאלה ש... אגב, זה דברים שנעשים גם היום. שכתבו את ההיסטוריה, מה בדיוק היה, וכו' וכו'. ההיסטוריה, כן, איך זוכרים אותה ולא מה היה באמת. אז שישק הוא מתואר בהיסטוריה המקובלת, כן? מתארכים אותו ל... לשושלת ה-22, כשהשושלת של שלמה, קראתי את הברית, היא השושלת ה-21, כנראה שהוא היה חתן. חתן, לא ברור שעל רקע חיובי, יכול להיות ש... ועל כוחם של השושלת הקודמת, ראינו שהיא הייתה שושלת חלשה, גם שלמה היה חתן שלהם. הוא ממוצא לובי, זה כתוב בתנ"ך בהמשך, רואים את זה בהמשך בתנ"ך, בדברי הימים שהוא היה ממוצא לובי. לא ממוצא מצרי כנראה, מקורי. והוא משתלט על האימפריה, משתלט על האימפריה, על הממלכה המצרית, ואז הוא יוצא למסע הגדלת שמו. השושלות שאנחנו מכירים להיסטוריה שלנו, מקובל, בוא נגיד ככה, זה לא, לא ודאי, מקובל להגיד שהשושלות ששיעבדו את עם ישראל במצרים, זה יהיו השושלות ה-י"ח-י"ט, כן? שיש שושלות מאוד, מאוד ארוכות וחזקות, שקצת קדמו לו. זה אומר שמה שזה אומר, שבתפיסה המצרית, האזור, אנחנו גם יודעים את זה מהארכיאולוגיה, שהאזור ארץ ישראל הוא תמיד נחשב כאיזשהו חלק ממצרים הגדולה. חלק, זה איזשהו פרבר, אבל זה חלק ממצרים הגדולה, ולכן תמיד יש שאיפות להשתלט על זה שוב. אנחנו יודעים את זה מארכיאולוגיה, יודעים את זה שהמלכים הכנענים שהיו בעצם מלכים וסאלים של המצרים, זה בהרבה כתובות, זה גם רמיזות בארץ, יוסף עולה בחיל גדול, אין ארץ כנען ועוד כל מיני ביטויים כאלה, כל הסיפור שאני גורם האתר, לא כרגע להרחיב בזה. אבל זה לשם השוואה, למשל בתקופה הרומית, ארץ ישראל נקראת סוריה, כן? בוא, אין, לא, לא קוראים לישראל, חלק מסוריה. אז אותו דבר, ועד היום, הערבים, בשביל הערבים, לפני שהחזירו את השם פלסטינה, אז זה נקרא סוריה, דרום סוריה. ארץ ישראל, לא היה לה שם משלה, מאז התקופה ההוא. אז התפיסה המצרית היא תמיד לחזור ולהשתלט על זה. אני כרגע מדבר על כל הסיבות הטבעיות, אחר כך אני מדבר על המשמעות הרוחנית של הדברים. מה זה אומר מבחינה רוחנית ואיך התנ"ך היה רואה את זה. אז זה השאיפות של שישק, והוא שואף אם כן להחזיר את הגדולה של השושלות הקודמות, להשתלט על ארץ ישראל. זה אולי דבר אחד, נקודה אחת שיש לו בראש. נקודה שנייה, וכמובן ששלמה שולט על מרכזי הסחר העולמי, כן, העולמיים, לא האזוריים, כן? מרכזי הסחר זה עוברים, עוברים דרך הנגב, כן? כל היצוא מאזור חצי האי ערב ואפילו מהמזרח שהוא בא בדרכי, בדרכים יבשתיות, עובר דרך כאן, הים התיכון, ומייצא לכל אזור, אירופה, יוון, צפון אפריקה, שזה היה העולם של אז. וכמובן, הדרך הזאת, איך הדרך שעוברת דרך עמק יזרעאל, יש לה כמה סעיפים פה, לא משנה, עוברת מכאן, עוברת מכאן, ועוברת דרך עמק יזרעאל, עושה משהו כזה, שמי נקראת, ובאיזה חלק שלה פה נקראת דרך, כאן היא נקראת דרך הים, סטלה מריס, וכאן היא נקראת דרך ארץ פלישתים. היא בעצם מקשרת בין שני הממלכות, שני האזורים הקדומים הגדולים, בין בבל, אשור, הממלכה החיתית, לבין מצרים, אלה שני המרכזים הגדולים, היא בעצם דרך לארץ ישראל תופסת את הנעים שלמה. משתלט על, נגיד, על בגידו, תקלים ששלמה שרת בגידו, אז הוא בעצם שולט על הדרך. אם הוא תופס פה. אם הוא תופס בבית שען, אז הוא שולט פה על עוד סעיף של דרך. לכן הלאה, אם שלמה תופס את כל האזור הזה, אם שלמה יורד פה למישור החוף, אם שלמה שולט פה על הנגב ויורד עד אילת, אז בעצם הוא שולט על כל הדרכים הבינלאומיות המרכזיות, וזה מפריע לשישת, במובן שזה אינטרס שלו להשתלט על זה. זה עוד פעם הצורה הטבעית הפשוטה של מה ששישת רוצה לעשות עוד לפני, עוד לפני הדברים. אז זה היה הצעה לפשוט. עכשיו, מה אנחנו יודעים על מסע שישה? מסע שישה, אז דיברנו על זה שמצאו את הכתובת במקום שנקרא קרנק. כך כותבים אותו בדרך עברית. ואיזה מקדש, מקדש של המון, מצאו כל הקירות היו מחוסים באנלים. אחד הקירות מתאר את המסע של שישה. והוא מתאר איך שהוא, זה איך התיאור היה, בדרך כלל רשימה של ערים שהוא כבש. קצת לטבע. הוא מתאר, באתי, יצאתי לכולי וכולי, ואז הוא מתאר רשימת, רשימה של כל הערים שהוא כבש. משחזור, אמרנו שלקח זמן שהבינו איך לקרוא את הערים, זה היה רצף לא ברור, עד שהבינו שהכתיבה המצרית, קוראים לזה פוסטרפודוס, לא משנה, היא בצורה כזאת. כן? לא מימין לשמאל ולא משמאל לימין, בצורת חריש. כן, הליכת השור. כן, כן, כאן, ואז היו... אולי, ואז פתאום, יש להניח את איזה בנימין מזר, תגיד לו נמיך, כן? בנימין מזר, אבא של עידת מזר, זאת שחופרת היום בעיר דוד. ואז הוא, אחרי שהבינו את זה, אז הבינו גם איך היה המסע. ומסע, המסע של שישה, היה משהו באמת כזה, עולה כאן, נכנס לנגב, כבש הרבה, מסתובב באזור הנגב, חזר, עלה פה דרך ההר, עולה פה לעבר הירדן וחוזר משהו כזה. פחות או יותר זה היה המסע שלו. וחוזר דרך הדרך הראשית. זה המסע. התיאור בתנ״ך, כן, הוא לא כזה. התיאור מבחינת ערים שהן תוארות בכיבוש, מתוארות ערים בנגב, ביהודה, מעט, והרבה ערים מתוארות דווקא באזור ישראל. לא במלכת יהודה, אלא באזור דווקא כאן. כל הערים האלה. בית שאן, ומגידו, וכל האזורים האלה, ערים שאנחנו מכירים את השמות שלהם מספר יהושע, כל האזורים האלה, אנחנו נכבשו, כן, גם האזורים, גם עבר הירדן, כל האזורים האלה מוזכרים בכתובת, עשרות ערים שאנחנו מכירים. יש פער בין מה שכתוב בתנ״ך למה שכתוב אצלנו. כתוב ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישת מלך מצרים על ירושלים, ירושלים לא מוזכרת בכתובת. אגב, יכול להיות, לא כתוב שהוא כבש אותה, כן, כתוב שהוא עלה על ירושלים, בתנ״ך כתוב שהוא לוקח שלה, לא כתוב שהוא כובש את העיר. בואו נראה את התיאור בדברי הימים. דברי הימים התיאור הוא קצת שונה. דברי הימים ב' פרק י' ב'. אז אני קורא עוד שני פסוקים אחורה. ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחד, כי להמליכו, הוא מעמיד את הבן אביה, בנו הגדול, הוא רוצה שהוא יהיה המלך, ויבן ויפוץ מכל בניו, וכל ארצות יהודה ובנימין, וכל ערי המצורות, ויתן להם המזון לרוב, וישאל המון נשים, הבן, כן? הוא ערי המצורות, זה ערים שכנראה שהן ערים בצורות, יכולות לעמוד במצור, לכן הן ערים בצורות, ויהי כאחין מלכות רחבעם, וכחזקתו, עזב את תורת אדוני, וכל ישראל עמו. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישה מלך מצרים על ירושלים, כי מעלו באדוני ב-1,200 רכב ו-60 אלף פרשים, ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים, לובים סוכיים וחושיים. כן? לא, זה לא מצרים קלאסיים, זה מצרים מה שנקרא מצרים העליונה ומלוב, מה שאמרנו, וילכוד את ערי המצורות אשר ליהודה ויבוא עד ירושלים. הנה זה התיאור, אז הנה פה רואים שיש תיאור שהוא כובש ביהודה, עדיין אין תיאור של ממלך, מה שקורה ממלך ישראל, אבל התיאור הוא שהוא עולה על ירושלים. הרי יש לתנך שהוא עולה על ירושלים, כובש את כל ערי המצורות, מגיע עד ירושלים, אגב זה מוכר לנו הסיפור הזה? עוד מלך שכובש את כל הערים במלכת יהודה, מגיע עד ירושלים, כן, נכון, זה מסע סנחריב קלאסי, ממש דומה לחזקיהו. עכשיו אפשר להבין שמסע סנחריב, מה שקורה לחזקיהו במסע סנחריב, כשנגיע שם, זה רק שחזור של נס שכבר קרה קודם. כבר היה סיפור כזה. זה לא שזה משהו שחד פעמי שקרה. היה, כבר קרה בהיסטוריה, כן, שהכל נכבש חוץ מירושלים. ירושלים כנראה הייתה עיר מאוד מאוד מבוצרת, אתם יודעים את זה גם. הייתה בתקופת חזקיהו ודאי, הייתה מאוד מאוד מבוצרת. פה מה שעצר את הכיבוש של ירושלים זה כנראה לא הביצורים החזקים שלה, אלא כן, כסף, מיסים, כן, כסף יוחד, כן. התשלום, המס שהיא שילמה, היא שילמה המון מס, זה אחד הדברים שאמרנו הפעם הקודמת, שהתנ"ך מקפיד להגיד את זה בפסוק אחד. ויקח את אוצרות בית אדמה ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. כל שישה פרקים של תיאור המקדש נעלמים בפסוק אחד. זה ההדגשה. הכל, כל התיאור הארוך הזה, כולו נעלם בפסוק אחד. מה העניין? אז התנ"ך, אם נתמוע את זה כזה מה שכתוב מפורש. כתוב, ראינו גם בדברי הימים, זה כתוב מפורש, שהתפיסה של התנ"ך היא שלמה זה קורה, ושמעיה הנביא בא אל רחבעם, ושרי יהודה שנאספו לירושלים לפני שישק, ויאמר להם, כה אמר אדוני, אתם עזבתם אותי. אף אני עזבתי אתכם ביד שישק. זה התפיסה של התנ"ך, תפיסה של, כן? אין, זה תוצאה, סיבה ותוצאה, עזבתם אותי, אני אעזור אתכם, וכולי. אני חושב, בסוגריים כאן להכניס, שזה הסיפור של מגיני הזהב. מגיני הזהב הרי כלולים כבר במה שכתוב קודם. באוצרות בית השם ובאוצרות בית המלך, זה כלול. אבל מה המשמעות של מגיני הזהב? כששלמה בונה מגיני זהב, מה המשמעות של זה? זה מגינים שהם לא באמת משתמשים בהם. זה מגינים שהם ליופי. ומה באמת לתפיסת שלמה מגן על העיר? הקדוש ברוך הוא. הבית המקדש הוא דבר כזה, אצל שלמה זה מאוד בולט. שהרי דיברנו על זה כשבבניין בית המקדש. התפיסה של שלמה היא שבית המקדש הוא דבר שהוא מעל הכל. הוא בלתי ניתן להחרבה, ותמיד הוא יעמוד ויהיה לנצח, וזה מגן על העיר. ומגיני הזהב, אם כן, הם רק סמליים שמבטאים את הנקודה הזאת. כן, הנקודה הזאת שבאמת, זה מה שמגן. יש מגינים שהם מגנים על זה והם נמצאים שם בבית השם. ולכן זה אולי מודגש. כאשר שישק מגיע, הוא לוקח הכל. אבל מה הדבר הכי חשוב שהוא לוקח? הוא לוקח את מגיני הזהב. 600 מגיני הזהב שעשה שלמה. המקדש, אז מסר ראשון אם כן של הסיפור הזה, זה שהמקדש הוא לא מגן. המקדש הוא לא מגן, איפה הוא ראה את זה? קלאסי זה מי הנביא שאומר את זה מפורש? ממש יפה. ירמיהו, נותנים את ירמיהו בפרק זין? היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. כן, לא יעזור, בית המקדש לא יעזור. אם האנשים לא עושים, אז שום דבר לא יעזור. אז המסר הראשון שמקראת התנ"ך, זה הדרך של התנ"ך לספר את הסיפור. להגיד שהמגיני עזב נלקחו, זה להגיד שבית המקדש לא עזב, כן? 5 שנים זה החזיק מעמד, כן? דור אחד, לא, אולי קצת יותר, גם בתקופת שלמה, לא החזיק מעמד יותר מ30 שנה. כל הפאר ששלמה בנה וזה, האבנים החזיקו, אבל כל הכסף והזהב, ובית השם, אוצרות בית השם ובית המלך, דור אחד החזיק מעמד, ראינו ששלמה מנבא את זה. פעם קודם תזכרנו, שלמה מנבא את זה כבר בספר קהלת, שלמה מנבא שזה מה שיקרה. הוא ידע מי הבן, שכנראה הכיר טוב את הבן שלו, ידע מה עומד לקרות, כן, ואכן זה קורה. אני חושב שאת פה אפילו מעבר, מה בעצם התנ"ך אומר? ויעש המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת, והפקיד על יד שרי הרצים השומרים פתח בית המלך. ויהי מידי בוא המלך בית אדוני יסעום הרצים וישיבום אל תא הרצים. מה הסיפור? מה באמת קורה? מה קורה פה עם המגנים?
סוג של הצגה.
שמה?
הצגה.
מה זאת אומרת? נכון מאוד, זה הצגה, איזה הצגה?
שכל פעם שהמלך מתקרב, אז תולים את המגנים.
מצוין, כלומר יש, אין מספיק מגנים. כן, פעם היה המון מגנים. הדבר ראשון, הנחושת, במקום זהב נחושת, זה רק נראה אותו דבר, וכולם מבינים שזה נפילה. כבר כשדיברנו על בית המקדש, דיברנו על היחס בין זהב נחושת, אז ראינו ששלמה בונה את הזהב. מי בונה את הנחושת בבית המקדש? חירם האומן מצור, נכון? כלומר, זה כבר מראה נפילת מדרגה. הנחושת נמצאת בחצר, היא לא נמצאת בתוך המים. פה אנחנו רואים את ירידת המדרגה, היחס בין זהב לנחושת הוא ברור בתנ"ך. כן, מבחינה, בייחוד בסיפורים האלה של עוד ימי שלמה ככה מקרים בהיסטוריה בזיכרון. זה אחד. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא, כמו שאתה אומר, לשלמה היו 600 מגיני זהב. לא היה צריך להביא גם מבית השם לבית המלך. מה כאן קורה? אין מספיק מגיני זהב, אז מה עושים? מה קורה כשהמלך בא לבית השם? אין מגיני זהב, אז מה עושים? יש אנשים שמה? רצים, לוקחים את מגיני הזהב, מביאים אותם לבית השם, המלך יוצא, מה הם עושים? הם מחזירים אותו, מחזירים את מגיני הזהב לבית הרצים. את מגיני הנחושת, כן, לבית הרצים. אין. זה דרך של התנ"ך לצחוק על ירבעם, שזה ממש משפטים של אירוניה. מספרים לנו על ירבעם. ירבעם הוא היה אדם שדיברנו, זה היה לו שיגעון גדול. הוא בראש חשב שהוא יהיה, שאבא שלו יהיה קטן עליו. קטני, קוטני, יבוא אומר קטני, אבן ממותני אבי. כן, אני אהיה... רחבעם, סליחה. רחבעם היה בטוח שהוא יהיה יותר משלום. אנחנו רואים שהוא לא נסוג מזה, רואים את זה לפי מספר אנשים שהוא נסע, 60 אנשים, הוא היה בטוח שהוא הולך להיות אבא שלו פלוס. והוא לא מוותר, כאילו הוא נשאר בשיגעון בקטע הזה, ברור. אז אין את מגיני הזהב, אז הוא... הוא לא מבין. גם כשהוא נכנע, ושם המתואר, כשהוא נכנע מפני שישה, אחרי מה ששמעיה האיש האלוהים אומר לו, הוא לא מעביר את הסוויץ' במוח. הוא נכנע, ירושלים ניצלת, אבל הוא עדיין בזה שלו, כן, עם המגיני נחושת, עם העיקר שהמשחק ושהתנהג, שכולם יראו שהכל יהיה טוב. אני חושב שזו גם ההדגשה שכתובה אצל רחבעם, העיר אשר בחר השם לשום את שמו מכל שבטי ישראל ושם ימון העמה המונית והיה סיודה הרע בעיני השם. זה אחד ועד השני. מצד אחד, הניגוד הזה, מצד אחד הוא מולך בעיר אשר בחר השם וזה לא מפריע לו, פסוק אחר כך לעשות את הרע, אשרים, על כל גבעה גבוהה, תחת כל יצר הרם, קדש אל הארץ, ככל אותו עבוד. כן? מצד אחד, כאילו חושבים שאם העיר אשר, אתה נמצא בעיר אשר בחר השם, אז אתה מובן מהכל. ברגע שחטאת, אין העיר אשר בחר השם, זה לא משנה כלום, וזה בדיוק ההצמדה פה של הפסוקים והדגש, ואולי, אולי, זה גם ההדגשה על שם ימון העמה המונית. כן? להגיד מאיפה זה מגיע. יכול להיות. למרות שאמרנו שבחז"ל תפסו אותה לחיוב. כן? את העמה המונית. אבל בפשט, יכול להיות שזה באמת איזושהי רמיזה. מה קורה פה אם כן, אבל מבחינה היסטורית הזה, נציע את התיאור שמציע פרופסור יהודה אליצור. הוא מציע דבר כזה. יש לשישק עוזר בארץ. מישהו שם אמור לעזור לו. זה ירבעם שגדל אצלו. ירבעם אמור לשתף פעולה עם שישק. כן, הוא הרי גדל פה. עכשיו הוא אמור להחזיר טובה. שישק, המעצמה בעצם שנגדה הוא רוצה להילחם, זה בית דוד ששולט. כן, זה ירבעם הוא מלך וסל שלו שגדל אצלו והוא בטוח שישתף פעולה. מה יותר טוב מזה שאני אתקוף מדרום, פה בנגב, מה אמור ירבעם לעשות בזמן הזה? כן, הוא יתקוף מצפון. זה מתבקש שיהיה פה את החץ הזה. אני מזכיר שאנחנו נקרא בעוד כמה פסוקים שיש מיליון לוחמים בממלכת ישראל. אז לא חסר לו צבא, יש לו איך לעשות את זה. ירבעם, כבר ראינו שהנביא עוצר את המלחמה, כנראה שהנביאים עצרו את מלחמת האחים באיזשהו שלב, או לפחות הרגיעו אותה באיזושהי רמה מסוימת, ראינו הנביא, לפחות בצד של רחבעם, מנע את המלחמת אחים. ירבעם כנראה לא משתף פעולה. כנראה שברגע שהוא מבין ששישק, כנראה היה פה איזה דין ודברים, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל ירבעם מבין שאם הוא יישאר בשכם, שישק יגיע אליו, ומה הוא עושה? ויצא ממנה ויבן את פנואל. כן? הבנייה של פנואל זה לעבור לחצות את הירדן, וזה לא אפילו על הירדן, זה למעלה, זה בעצם מסמל את ההתכוננות, לא מסמל, זה תוצאה של ההתכוננות של ירבעם למאבק עם שישק. זה לא עוזר, זה לא עוזר, זה עוזר חלקית. שישק מגיע לפנואל, אגב זה דבר מדהים, כשקוראים את הרשימה של הערים, ברגע שהוא מגיע לפנואל הוא עושה אחורה פנה וחוזר. כנראה שהוא מחריב את פנואל, אבל כנראה שלא תופס את ירבעם. לא יודע למה, ברח או יצא, הצליח לצאת, וחוזר פה, מחריב פה את כל הערים בדרך. כנראה שאחרי שהוא יוצא, ירבעם חוזר אל המרכז, הפעם הוא בונה את העיר המרכזית שלו בתרצה. אז אם כן, עכשיו אנחנו מבינים איך יש שלוש ערים. בעצם מה עושה פרעה לפי הצעה של יהודה נצור? פרעה יוצא באמת, כמו שהתנ"ך אומר, למסע על ירושלים. כשהוא בנגב, הוא מגלה שמה, שהבן ברית שלו... לא, כן, לא משתף פעולה. המסע עכשיו המסע משנה אופי. ממסע שמטרתו ירושלים, הוא יוצא נגד, הוא משנה את מטרת המסע אל ירבעם עצמו, אל הבוגד. ואז זה עובר בפנואל בכל הערים, ובסופו של דבר הוא חוזר. את התנ"ך זה לא מעניין. מה שמעניין אותנו זה שהמסע היה לירושלים, ירושלים חזרה מפחד, חזרה בתשובה, ולכן ניצלה. כן, ניצלה במחיר כבד וכו' וכו', אבל ניצלה, וזה בדיוק מה שהתנ"ך יספר לנו בספר דברי הימים. אז זה הפער, באמת בין מה שיהודה יצור מוציא על הפער במה שאנחנו מכירים, ההיסטוריה, ומה אנחנו לומדים מזה, שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. נכון שעיקר המסע היה באזור ישראל, זה לא הנקודה של התנ"ך. האם נזכר המסע שישק לגבי ממלכת ישראל? הוא לא נזכר. לא נזכר בפסוק. מזה שירבעם עזב את שכם, יצא לפנואל, ואחר כך אנחנו מוצאים אותו בתרצה, אנחנו יכולים להבין שכנראה היה משהו. מה היה? אותו דבר אגב אצל אחאב. אנחנו יודעים שאחאב היה מלך ענק, יש לו עשרות אלפי חיילים, הוא נלחם בערב כמה פעמים, ובסופו של דבר פתאום איזשהו שלב נעלם, נעלמים לו המון המון חיילים. איך זה קורה בתנ"ך? בתנ"ך לא מסביר. היסטורית אנחנו יודעים שכנראה היה איזה קרב גדול, קרב קרקב, שבו אחאב, תנ"ך, מה שלא כרגע חשוב לנו מבחינה רוחנית, תנ"ך לא מספר. מה שחשוב פה מבחינה רוחנית זה הנקודה הזאת של ירושלים. את זה התנ"ך מספר, התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, התנ"ך הוא ספר שמתאר מהלכים אלוקיים. מבחינה אלוקית, המטרה הייתה ירושלים, כן, זה באמת הייתה המטרה. מלכתחילה, ירושלים חזרה בתשובה. יכול להיות שזה שירושלים חזרה בתשובה, זה מה שגרם, למשל, לשישק לשנות את התוכנית שלו, כן, וכן הלאה, וכל מיני דברים כאלה. זה מבחינה רוחנית. הדברים הם גם משתלבים, כלומר, זה לא מקרי. למה דווקא שישק הוא זה שמחריב את ירושלים? הוא זה שעולה על ירושלים? אפשר להגיד פה שתי סיבות. דבר ראשון, סיבה כללית. הסיבה הכללית היא שבתנ"ך הרבה פעמים, כשעם ישראל חוטא, הוא חוזר למצרים. לא פיזית, אלא אם אתם לא תחזרו למצרים, אז מצרים תגיע אליכם. כן? זה קורה כמה וכמה פעמים בספר מלכים, בייחוד במלכים ב', אבל יש עוד דרכים שמצרים יכולה לחזור אליהם. למשל, דבורה וברק. כל מי שקורא את סיפור דבורה וברק, אז דיברנו על זה, על הקשר בין סיסרא, נכון? אם תסביר לי מה, על הקשר בין זה, הדרך שהם עוד פעם שיעבוד מצרי. זה לא רק שם, אפשר לראות עוד כמה פעמים בספר שופטים, שכאיש, כי אם עם ישראל חותר, אנחנו נחזירו אתכם למצרים, מביאים את מצרים אליכם בכל מיני דרכים. אחת הדרכים זה, ספציפית פה אצל שלמה, זה הרבה יותר חזק. שלמה הרי נסמך על הברית עם מצרים, זה אחד. שתיים, אנחנו ראינו כבר עד, הם שהרבה דברים שלמה מתדמה למצרים, מתדמה. הריבוי סוסים, שזה ישענו את המצרים בכוח. היחס שלו לעבדים, שממש דומה. והרבה דברים שהתנ"ך דימה אותו, רואים שנסע את בת פרעה באיזשהו מקום, הוא ממש נסע אותה, כאילו ממש נהפך לקשר עם המצרים, השפיע מאוד חזק כנראה על מלכות שלמה. העונש יהיה כמובן שמצרים זאת ש... ואם כן מסר נוסף שעולה פה מהסיפור, זה לא לסמוך על בריתות, כן? אשור לא ישן, כן? הסוס לא נרקד, אשור לא ישן. ברית לעולם לא תחזיק מעמד. יש ספר של ביבי נתניהו, אולי קראתם, זה היה לפני הרבה שנים, פעם שהוא למין למה שהוא עשה, אז אם הייתה תקופה כזאת, הוא הוציא ספר שנקרא מקום תחת השמש. ספר מאלף, שם הוא כותב, הוא פורס את התוכניות שלו על מדינת ישראל, ומסביר למה אי אפשר לעשות שום הסכם שלום עם מדינה ערבית. למה? הסכם עוד פשוט. הסכם שלום עם מדינה ערבית אף פעם לא יצליח, מהסיבה שהם לא מדינות דמוקרטיות. מה קורה, מה יקרה ברגע שהתחלף שם השליט? הנה איך מה שקרה עכשיו נגיד, במצרים, פתאום יעלה איזה שליט איסלאמי, או משהו כזה. המלך חוסיין, עשינו איתו הסכם שלום, תכף האחים המוסלמים, תוך שנה, שנתיים, 10 שנים, 20 שנה, האחים המוסלמים יעלו שם לשלטון, כן, באיזשהו שלב. לא משנה כמה זמן זה ייקח, ברגע שקצת ההרפאה של ארצות הברית תחלש, זה מה שיקרה. הסכם השלום מתקדם. אין על מי לסמוך, אין עם מי לדבר. כן, ברגע שאתה לא קראת את הברית עם הארץ, עם האנשים, אתה מדבר עם מלך ספציפי, הוא דיקטטור, זה מה שכותב שם בן מתניהו. ברית, ברית אנושית לעולם לא תחזיק מעמד. התנ"ך כל הזמן משדר את זה. כל הזמן, וגם חז"ל. תוקפים הרבה פעמים, אפילו את אברהם, אפילו את אברהם אבינו על, על הברית של אברהם אבינו על הברית של אבימלך, חז"ל. לא עושים לו חשבון, כן, ותוקפים אותו על זה קשה. באופן כללי, התנ"ך באופן כללי תוקף כל בן מלך שעשה ברית עם מלך זר, זה נתפס כחולשה, אלא אם כן זה היה בדבר השם מצד נקודתו, אני לא נגיד את זה, אולי נראה את זה, זה במלכים ב' יש מקרים חריגים, אבל באופן כללי...
שני
כיוונים. מה? זה פשוט איזה נגד רוח התנ"ך, כן, לכרות
ברית. זה החזיק.
זה החזיק?
זה תופס כ...
לא, ממש לא החזיק, ממש לא. אחד הדברים שרואים בספר שמואל, נכון? שהגבעונים הם אלה שבעצם גרמו לנפילה של עם ישראל מול פלישתים. רואים את זה במלחמות, באופן כללי. באופן כללי, לא משנה, שאול, למה שאול לא רואה בגבעונים? סתם כי... עכשיו, כתוב, התנ"ך לא מספר, נכון? בסוף שמואל, בסוף שמואל... בסוף שמואל ב... כתוב ככה. ויבקש שאול להכותם וקנותו לבני ישראל ויהודה. הם את הגבעונים. הייתה המלך הגבעונים, הוא אמר להם הגבעונים לא בני ישראל למה, כי מיתר המורים, בני ישראל שבו להם, ויבקש שאול להכותם וקנותו לבני ישראל ויהודה. יש פה סיפור שמסתתר, אבל הגבעונים בעיקרון שכנראה שיתפו פעולה עם פלישתים, או לפחות סייעו כנראה. בצורה מאוד, מאוד, מאוד חזקה לפלישתים, לא סתם שאול נכנס להם. כנראה שיש פה משהו שמסתתר, רואים את זה, ואם קוראים קצת מתחת ל... בין הפסוקים הגבעונים. אז כן, הגבעונים, עם ישראל שלנו זה מחיר יקר. כן? ולא, אומנם לא הייתה ברית צבאית, אבל ברור שזה היה נגד רצון השם, זה היה אסור, ברור שזה... תוצאות היו קשות. בכל אופן, אין בריתות עם עמים זרים, עם לבדד ישכון, עם ישראל, זה כמו היום עם ארצות הברית. כן? ישן על ארצות הברית, מחר יקום איזה אובמה, איך תסמוך עליו, נכון? אוקראינה של היום. נכון? אתם יודעים שלאוקראינה, באוקראינה, כמו שהיא עכשיו, יש ברית צבאית עם ארצות הברית? ברית צבאית. כשאוקראינה פרשה מהגוש הסובייטי, ארצות הברית נתנה לה ביטחונות. כן, רוב הבסיסים הגרעיניים של ברית המועצות הם ממוקמים באוקראינה. אם התפרקו את הגוש הסובייטי, אז אוקראינה הסכימה לוותר בשכנוע של ארצות הברית על הנשק הגרעיני, ותמורת זה היא קיבלה ביטחונות מארצות הברית. הבטחות שאם יהיה משהו, ארצות הברית היא תחזיק אותה. עזר? לא עזר לאף אחד. ברית עם זה, תמיד לצד השני של האינטרסים שלו, האנשים מתחלפים, הדעות מתחלפות, התנ"ך ממש חזק בזה. גם ההיסטוריה בולטת בזה. מלחמת העולם השנייה, כולם בנויה על הדבר הזה, נכון? כל הבריתות שהיו שם שלא החזיקו מעט. אותו דבר, זה בדיוק כמו שהתנ"ך, זה המסר בעצם, שהתנ"ך פה מספר. כן, יש שלוש תקופות. אגב, תראו מה זה, אפילו ירבעם, שהיה בן ברית של מצרים, כן, זה לא עזר לו. כן, וגם הוא בסוף שילם מחיר יקר מכולם. אז קיצור, אז יש פה... אז המסר הנוסף פה זה באמת הנושא הזה של הבריתות שהן לא מחזיקות, אולי זה גם מסר פותח לספר המלכים, לחלק הזה של ספר המלכים, אחרי מלכות דוד ושלמה. וזה. אז יש פה כמה מסרים, כן, זה שא' איך להסתכל על התנ"ך, וכמובן, המסר השני הוא, המסר הראשון באופן כללי על התנ"ך, שהוא לא ספר היסטוריה, המסר השני הוא מה באמת מגן על העיר, מה באמת מגן על ירושלים, ואחד השם, אחד השם, זה לא הדבר שיגן על ירושלים, עם האירוניה על מגיני הזהב של שלמה, והמסר השלישי זה היחס לבריתות עם מלכים זרים, כן, איך להתייחס אליהם, וכנראה ש... אין באמת מה לסמוך עליהם, וזה כבר כהכנה לסיפורים הבאים. אז אם אנחנו מסכמים את סיפור ירבעם ורחבעם, אז אחרי שהממלכה התפצלה, כן? הממלכה התפצלה, זה מתרסק. זה מתרסק בממלכת יהודה כי רחבעם, כי בממלכת יהודה כי רחבעם הוא לא אבא שלו, והעבודה זרה שבצבצה, בצורה חלשה, בימי שלמה, נמצאת על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן, כן? זה כמו שאומרים, אתה יכול תמיד לעשות את הדברים בצד, אבל לעשות זה מהמקפצה, זה כבר מוזר. עכשיו, על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן, ברגע שזה קורה, הכל קורס, והדגש של התנ"ך שזה קורה בפסוק אחד, הכל מתפוצץ, ודווקא על איזה שישך וכולי מה שאמרנו. אז זה סיכום בעצם של רחבה, מאי גררמה לבירה עמיקתא, ממש, כן, משיג גדול, זה אחד הדברים שמאוד בולטים, שאנחנו מוצאים אחר כך בערי הבצורות של, של רחבעם, שכתובות ב, בספר דברי הימים, אנחנו מוצאים שהקצה הדרומי שלו היה חברון. יש לו ארץ קטנה שהיא נמצאת בין חברון לבית אל, הולכת יהודה מוקטנת מאוד, זה מה שנשאר לו ביד אחרי מסע שישה. מעט מאוד, לא שולטת על שום דרך ראשית, לא שולטת, ארץ מקומית מאוד, ממש קטנה, אני אומר בסוגריים. אותם ארכיאולוגים והיסטוריונים שטוענים שטוענים שממלכת יהודה הייתה ממלכה קטנה, זה נכון, תלוי מתי, כן? תלוי איזה קורה, שלמות, חלמה, תלוי. אז יש, אבל יש דברים כאלה, כן? הייתה ממלכה מאוד מאוד קטנה, וככה היא נראית בתקופת רחבעם, וזה הנפילה. ממלכת ישראל, כן, ההתרסקות היא אחרת. הכיסא, כן, משתלט על, על ירבעם. ירבעם, שהוא לא קפץ בראש ולא ניסה לקחת את המלכות בכוח וחיכה, נתן את כל הזמן המסע ומתן, אנחנו רואים איך בעצם הרגע שהוא מתיישב על הכיסא, כן, הכיסא משתלט עליו. אבל התנ"ך מספר שלמרות שבאמת היה ראוי להרוס את זה, להפיל את ירבעם ולמחוק אותו, ואחרי כל מה שהוא עשה, זה לא קורה כי לקדוש ברוך הוא יש אינטרס כרגע בפיצול הממלכות. כרגע זה המצב, אבל הדרך שהתנ"ך להגיד את זה, זה בנבואת אחיה שקראנו, שהוא אומר לאשת ירבעם. הוא אומר לה, כן, בסוף, והיכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מה... רק כאשר ינוד הקנה במים. כאשר ינוד הקנה במים, זה אומר שעם ישראל יחטוף, ויחטוף. איך קנה נעד במים? הוא מתכופף, והוא מתכופף, הוא מתכופף, ושם מחובר. אבל הוא נעד לכל הכיוונים, וככה תהיה ממלכת ישראל. כרגע האינטרס האלוקי הוא שיהיה פיצול בממלכה. עוד שנייה ננסה לחשוב על מה זה אומר, ולמה. זה היה כרגע האינטרס האלוק, האינטרס, שיהיה פיצול ב... שיהיה פיצול. אז אבל, כן, הדרך שלנו להגיד שזה היה ראוי למחוק את זה, תראה, בסוף זה יקרה בגלל חטאות ירבעם. כשזה יקרה, בגללו זה יקרה, בסופו של דבר, כן, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לאבותיהם, וזרה מעבר לנהר, וייתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. הכל מתחיל ממנו. זה מתחיל מכאן, אבל כרגע זה נגד, האינטרס האלוקי הוא שזה יהיה קיים. מה האינטרס, למה זה ככה? למה האינטרס האלוקי? איזה אינטרס? רוחני, עכשיו בואו ננסה עכשיו לחזור אחורה, לחזור רוחני. למה, מה האינטרס האלוקי בפיצול הממלכה? למה זה כל כך קריטי? מה, למה זה חשוב לנו? מה זה אני עושה? הכיוון של...
זה מציג לנו מבחינה רוחנית, כאילו, רואים שמלכת ישראל, בגלל שהיא חוטאת כל הזמן...
היא כל הזמן? קורסת מבחינה, יחסית, ממלכת ישראל, ממלכה של רובה, ממלכה של רשעה, למה גם ממלכת יהודה היו כאלה וכאלה, אבל רובם היו צדיקים.
זה להעמיד לך את מה שהכניסו.
לרמה כזאת או אחרת. נכון. אז מה זה אומר? זה אומר שיש לנו פה שני יסודות שמאוד חשוב להכיר אותם. היסוד של יוסף, בני יוסף, בני רחל, והיסוד של יהודה ובנימין. היסוד של יהודה ובנימין הוא יסוד שמרני, כן? שהוא יותר תנומי, כן, פחות קשור, פחות יותר מזה, בוא נגיד שהנקודה המרכזית שלו הוא התורה, כן, והוא, יש לו את כוח הסגולה החזק של עם ישראל. הממלכת ישראל היא יותר הצד של שבט יוסף. יוסף הוא הצד שפונה החוצה, כן, איך חז"ל אומרים את זה על יוסף, מה הדעת שלהם להגיד את זה? שהוא ידע 70 לשון, למשל, שהוא היה בתורה, שהוא היה משביר לכל ארץ מצרים. בני יוסף הם היותר הצד הפונה אל העמים. כן, זה מתבטא בזה שאחאב יישא את איזבל בת מלך ובת את בעל מלך צידוני. זה נראה קשרים כאלה הרבה פעמים, נראה הרבה יותר בריתות, למרות שזה בסוף פה מגיע גם לממלך יהודה, אבל הרבה יותר קשר שם. מה?
שלמה עושה את זה.
כן, בדיוק זה הנקודה. בדיוק זו הייתה הבעיה. ההבנה היא שכאשר זה קורה, עכשיו ליוסף יש את היכולת הזאת. לבני יוסף, שם יוסף הוא, זה עניינו, כן? הוא הצד הלאומי של עם ישראל. הלאומי שכנגד כל הצדדים הלאומיים של שאר העמים. יש לו את היכולת הזאת להיות מקביל אל העמים. שבט יהודה עניינו לא הצד הלאומי כלפי שאר העמים, אלא הצד הפנימי של עם ישראל, הצד הרוחני הפנימי שלו. זה מאוד בולט בזה שיוסף הוא משנה למלך מצרים בעוד יהודה, את יהודה שלח לפניו ואומרים חז"ל בתי מדרשות, לבנות לו בתי מדרשות, כל זה דרך של חז"ל להגיד את זה. שזה גם אפילו, אני לא רוצה להעריך עכשיו, אבל יש לזה אפילו השלכות ארכיאולוגיות. אפילו השלכות ארכיאולוגיות על איך, איך נראים הממצאים הארכיאולוגיים בממלכת ישראל, איזה השפעות זרות יש על הכלים ועל הדברים, ואיך הם נראים בממלכת יהודה. ממש. אז יש פה שני, כנראה שבדיוק כמו שאתה אומר, אתה אומר, גם שלמה עשה את זה, כאשר יוסף ויהודה מתאחדים, וזה לא עובד, זה לא עובד ביחד, אז מה שצריך לעשות זה באמת לנתק ביניהם. לנתק, לתת ליוסף לחלק כוח מסוים, לחלק את הכוח שלו, לעבור את זה, ואת יהודה להפריד. אחרת זה לא עובד. כנראה ש... אני אגיד את זה במשל, שלדעתי הוא נכון פה, נחזור אליו אולי בסוף ספר מלאכים. קנה ורוכב. כן? קנה, כשמרכיבים עצים, אבא שלי היה בגינה עץ שקד, עץ אפרסק. ביום אחד העץ, האפרסק התחיל לתת שקדים, זה לא סתם שקדים, שקד מר. מה מסתבר? שכל המשפחת הוורדניים הרבה פעמים שמים אותם על קנות של שקד מר. אם אתם הולכים לפעמים לטיולים ואתם רואים בבוסתנים ערביים ישנים, אתה תמיד שותה שקד, והרבה פעמים זה שקד מר, כאילו אין אפילו מה לאכול אותו. אתה אוכל אותו, הוא לא טעים. למה? כי במקור זה היה עצים, זה היה אפרסק, זה היה מישמיש, זה היה דודמה, כל אחד משפחת הוורדניים שהורכבו. מה קורה כשאתה לא מטפח אותו טוב, אתה לא קוצץ את הענפים הנכונים וכולי, אז הקנה משתלטת על הרוכב. זה בדיוק היחס בין ממלכת יהודה, בין יהודה ויוסף. יש קנה, יוסף וקנה של 200, הייתה להרחיב לזה בזמן אחר, יש רוכב, וזה יהודה. וברגע שאין יחס נכון, אין איזון, הקנה משתלטת על הרוכב, ואז באמת מה שקורה. הוא עושה את מה שאופייני לשבט יוסף, זה משתלט עליו, נכון? הוא לא מצליח, הוא יושב שהוא, זה היה מוקדם מדי, שלמה לא מצליח לעשות את זה, וזה קורס, אז מפרידים. אז שמים את יוסף בצד אחד, ואת יהודה בצד שני, כי הנזק של הביחד הוא יותר חמור מההפרדה. אולי זה. יש עוד עיקרון רוחני אחד, אולי נדבר על הפעם אחרת.
אז גם
שאתם הולכים
לצד השני גם.
לא, לא נכון. רוב הזמן לא. ממלכת יהודה, אם כי היו מלכים רשעים, אבל בכלליות אי אפשר, אני לא מדבר על סוף, על המלכים שמלכו שלושה חודשים או שנתיים בסוף, אבל רוב המלכים, אפילו מנשה, שאנחנו זוכרים אותו כמלך רשע, מלך 52 שנה, 55 שנה, רוב ימיו, 30 ומשהו שנה לפי חז"ל היה צדיק, חזר בתשובה. 30 משהו שנים מתוך ה-50, שהוא נזכר, הוא נחשב רשע מרושע. כן, שלא לדבר על יותם, חזקיהו, יאשיהו, עוזיהו, מלכים שרוב זמנם היו צדיקים. אז כנראה שיש כרגע אינטרס להפריד גם מתוך הבנה שכשבט יוסף, טוב, זה בוא נשאיר כזה, שנראה את זה תוך כדי הספר. בסדר, אז נעצור כאן, זה רחבעם מול ירבעם, ההפרדה של הזה, כמובן שזה לא מחזיק מעמד זה, וקורס בכל מקום בהתאם לנסיבות שלו. נעצור בזה, פעם הבאה נמשיך כבר תקופת אפייה.